גבירותיי ורבותיי, אנחנו משום מה השנה קצת התרשלנו, אבל אנחנו כרגיל מתחילים עם תנ"ך. פסוקי משה רבנו. היום רואים נהדר את רבנו. הייתם בחוץ? ראיתם את הרנבול?
ראיתי הכיוון.
מאוד מאוד יפה. הראיתי ללאה. שר, אני חושב, קצת ישנה. אז באמת רואים מאוד מאוד יפה את הר נבו, את ערבות מואב. הראיתי ללאה גם את הגיא מול בית באור. אז אנחנו מתחילים את הלימוד עם משה רבנו על הר נבו. ויעל, פרק למדלת, דברים למדלת. ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירחו, ויראהו אדוני את כל הארץ. מה זה כל הארץ? הנה כתוב במפורש, את כל הארץ, זה כולל את הגלעד עד דן. הגלעד הוא חלק מכל הארץ. שתי גדות לירדן, ואת כל נפתלי, הגליל העליון, ואת ארץ אפרים ומנשה, השומרון, ואת כל ארץ יהודה, הרי יהודה, עד הים האחרון, כולל שפלת יהודה עד הים האחרון. ואת הנגב, ואת הכיכר, אז זה ממש סיבוב, וחוזרים אל הכיכר בקעת ירחו, עיר התמרים עד צוער. אז הנה הקדוש ברוך הוא עושה איתו סיבוב. צפונה, מערבה, דרומה, ואחר כך עוד פעם צפונה. כך נסגר המעגל שמתחיל בירחו, אשר על פני ירחו, ונסגר בירחו. עיר התמרים עד צוער. זכינו לראות בדורנו את התמרים חוזרים ליריחו. זה באמת, זה כמו שכתוב בתנ"ך. זה כמו שהבטיחו לנו הנביאים שהמדבר יחזור להיות גן עדן. יסוסו מדבר וצייה ותגל ערבה ותפרח כחבצלת. הערבה תפרח, והנה פורחת עיר התמרים עד צוער. ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ, לא פחות, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך אתננה. זאת הארץ, לא פחות. זה כולל את הגלעד ואת הגליל ואת אפרים ומנשה, הרי השומרון, וארץ יהודה, הרי יהודה עד הים האחרון, והנגב, וכל בקעת הירדן, מצפון, מדן בצפון עד ירחו בדרום, עיר התמרים עד צוער, בעצם עד דרום ים המלח, עד צוער. מזהים בדרך כלל לצוער בדרום ים המלח. זאת הארץ. אתם יודעים שהיה פעם עיתון של התנועה למען ארץ ישראל השלמה שנקרא זאת הארץ. זאת הארץ.
זו ארצנו היה.
זו ארצנו, זו ארצנו.
זו ארצנו של משה פייגלין היה.
משה פייגלין.
כן.
לפני, אני מדבר על לפני 49 שנה, שאתה עוד לא נולדת.
לא, איך קוראים לזה? נולדתי. של בני אלון, לא?
זה זו ארצנו.
לא.
זאת הארץ, זה היה העיתון של התנועה למען ארץ ישראל השלמה שהוקמה אחרי מלחמת ששת הימים. בני אלון לא השתתף בזה.
לא?
כי הוא היה ילד אז. השתתפו בזה שי עגנון ונתן אלתרמן וחיים עזז וחנוך ברטוב ואוריץ וגרינברג.
תקופה אחרת, לא?
כן, אחרי מלחמת ששת הימים. היה להם זאת הארץ. ואתם יודעים שהרב צבי יהודה לא רצה להצטרף אליהם,
כי הם לא כללו את
את הגלעד. כלומר, אתה לא יכול להגיד זאת הארץ והם ציירו מפה בלי הגלעד. זאת הארץ זה כולל גם את הגלעד. רגע, זה יוצא מפה אוויר חם. אני לא מאמין.
43 מעלות
בקיצור. אז אני אשב פה ככה. אז זה בסדר? קולטים אותי?
כן, עדיף.
אם כן, הנה אני פה, יופי, את הבקבוק אפשר להזיז הצידה. הנה זה הבקבוק שלי, יפה מאוד. אם כן, זאת הארץ כולל את הגלעד. אתם יודעים שהרב צבי יהודה, כשהוא דיבר בישיבת מרכז הרב בליל יום העצמאות תשכ"ז לפני שלושה שבועות, לפני מלחמת ששת הימים, אתם זוכרים, הוא צעק, איפה חברון שלנו, ואיפה שכם שלנו, ואיפה יריחו שלנו. שוכחים, לא תמיד מזכירים את יריחו, אבל הוא גם ממשיך, ואיפה עבר הירדן שלנו. באמת אחד פה יותר גרוע מאשר קודם. אז באמת אחד הדברים שהרב צבי יהודה הקפיד להגיד, כמו הקפיד להגיד כמו ז'בוטינסקי, שתי גדות לירדן, הגלעד, לא רק עבר הירדן המערבי שלנו, גם עבר הירדן המזרחי. זה אי אפשר להתווכח עם התורה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו למשה רבנו, ויראהו אדוני את כל הארץ, והדבר הראשון את הגלעד, הרי הגלעד ממש מאחרינו, ממזרח לנו, והוא בסוף מסיים ואומר זאת הארץ. הוא אומר זאת הארץ, זה אומר לא פחות ולא יותר, אל תתווכח איתי. יודעים, בדיוק לימדתי את המאמר של ז'בוטינסקי, העיד לפני ועדת החקירה הבריטית, ועדת פיל, ב-1937. הייתה לו הופעה שם, הזמינו אותו להעיד, כמו שהבריטים גרשו אותו בתרפת, אחרי מאורעות תרפת ב-1929, גרשו אותו מארץ, אבל הם הזמינו אותו להעיד לפני ועדת החקירה. והוא אומר להם, אתם בוגדים, ארץ ישראל כוללת את עבר הירדן המזרחי, והבריטים הורידו את זה. לכתחילה הצהרת בלפור דיברה על ארץ ישראל כבית לאומי לעם היהודי כולל עבר הירדן המזרחי. אחר כך ב-1922 הם הורידו את עבר הירדן המזרחי, נתנו אותו לאבדאללה, סבא של חוסיין. ואחר כך ועדת פיל עוד הורידה כמעט את כל עבר הירדן המערבי, ונתנה ליהודים איזה חתיכה קטנה שבין חיפה לתל אביב. אמר להם, אתם בוגדים, תסתלקו מפה, הארץ הזאת היא שלנו, אין לכם מה לחפש פה. דיבר אליהם מאוד מאוד קשה. הוא גם עשה מעשה, אחרי זה הוא הקים את תנועת, את ארגון האצ"ל, שהכריז מרד נגד הבריטים כדי לסלק אותה מהארץ. בסופו של דבר הצלחנו לסלק אותה מהארץ, אמנם באיחור של 10 שנים. אם היינו מסלקים אותם ב-37, 38, 39, יכול להיות שהיינו מצליחים להציל 6 מיליון יהודים, כי היה להם לאן לברוח. אבל יכול להיות שזה אולי החטא שלנו, שלא היינו מספיק נחושים במאבק נגד הבריטים, לסילוק הבריטים. על כל פנים, זאת הארץ ולא אחר. טוב, אז פתחנו עם משה רבנו, אנחנו חוזרים אל ספר אורות. בקושי למדנו השנה את ספר אורות, אבל מדי פעם טעמנו קצת, אז נמשיך לטעום. היום אני רוצה לקרוא איתכם קטע מאוד מפורסם מאורות התחייה. מאורות התחייה לגבי סדר הגאולה, וזה קטע מפורסם אבל כדאי להתעכב עליו. אני מדבר על קטע ממדלת באורות התחייה, ממדלת זה בעמוד פי דלת. עכשיו יהיה לכם עמוד פי דלת, תחפשו עמוד פי דלת, מצאתם עמוד פי דלת, פי דלת יש לכם?
כן.
עמוד פי דלת סעיף ממדלת, מקובלים אנו, נכון? יש לכם מקובלים אנו? אתם רואים למטה מקובלים. אומר הרב קוק, מקובלים אנו. עכשיו תראו, מקובלים אנו, זה אומר, יש לנו קבלה. יש מסורת. לפעמים זאת מסורת שמופיעה בספרות חז"ל, תורה שבעל פה. לפעמים זאת מסורת שרק רמוזה בחז"ל, אבל מפורשת יותר בקבלה. מקובלים, זה רומז לנו. קבלה, נכון? ולכן, וכאן הכוונה היא גם וגם. גם בספרות חז"ל, מופיעה המסורת הזאת, וגם בספרות, גם בקבלה, מהי אותה מסורת שמרידה רוחנית, אני חייב לעמוד, אני אעמוד, שמרידה רוחנית, כך אני מקווה שיהיה יותר טוב, שמרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל, אבל לא סתם בעם ישראל, אלא בעיקר בארץ ישראל, בפרק שהתחלת תחיית האומה תתעורר לבוא. כלומר, כאשר תתחיל תחיית האומה, עם ישראל יתחיל לחזור לארצו, הארץ תתחיל לפרוח, תקום מדינה, בשלב הזה שהתחלת תחיית האומה, קיבוץ גלויות והקמת מדינה, תהיה מרידה רוחנית. מה פירוש מרידה רוחנית?
לא צריך להסביר לנו.
לא צריך להסביר. מרידה רוחנית אנחנו רואים. הבנים ימרדו, יזרקו את הדת, יזרקו את המסורת. הם יבואו לארץ ישראל. תהיה בארץ ישראל. אבל הם ייקחו את ארץ ישראל, אבל את כל השאר הם יזרקו. את ההלכה ואת המסורת. ותהיה מרידה גדולה, מרידה רוחנית. עכשיו, איפה הרב קוק מוצא את זה בספרות חז"ל? אנחנו יודעים, המשפט המפורסם ביותר שהרב קוק מזכיר אותו כמה פעמים, זה בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגא. מה פירוש חוצפא יסגא? תגדל החוצפה. בן קם באביו ובת באמה, ובית אבד יהיה לזנות, והמלכות תהיה למינות. מה פירוש למינות? כפירה. המלכות תהיה מלכות של כופרים, בן גוריון וכל החבורה שלו שהיו כופרים, הם היו, לא היו אנשים דתיים, הם זרקו, הם גדלו כבחורים דתיים, כולם קיבלו חינוך דתי, אבל הם מרדו בחינוך הדתי שהם קיבלו, הם נשארו מאוד מאוד ציונים, מאוד אידיאליסטים, והרב קוק מדבר על זה הרבה, על אידיאליזם של החלוצים, אבל הוא לא מסתיר את זה שהאידיאליזם הזה הציוני מלווה במרידה רוחנית. הוא אומר, מי שלחרדים זה גרם להם להגיד זאת לא הגאולה, כי לא יכול להיות שאלוהים הביא את הגאולה על ידי מרידה, על ידי כופרים מורדים כמו בן גוריון, כמו הרצל, כמו כל החבורה הזאת, כמו ביבי. והנה רק שנייה אחת יוני, והנה בא רב קוק ואומר הפוך, זה שהגאולה באה, שבהתחלת הגאולה של עם ישראל זה דווקא על ידי מורדים וכופרים, זה בדיוק לפי מה שכתוב. אבל זה לא נגד התוכנית של הגאולה, להפך, זה מחזק את ההכרה שזאת הגאולה, כיוון שכך אנחנו מקובלים, מקובלים בספרות חז"ל, אמרתי יש הרבה מאוד במסכת סנהדרין ובמדרשים, חוץ מחוצפא יסגא יש הרבה מאוד מאמרים בכיוון הזה שתהיה מרידה רוחנית גדולה בארץ ישראל בשלב הראשון של תקומת ישראל, תחיית ישראל, וזה גם הרבה, זה מופיע גם בקבלה, הרמח"ל מדבר על זה, זה ניתן לזה אפילו שם, משיח בן יוסף, השלב הראשון שתהיה מרידה, ובמשיח בן יוסף יש בו גם את המימד של לא רק החומרנות אלא גם המרידה.
המרידה הזאת היא כנגד, לא. היא כנגד הרבה, מה שהבנתי שהרבה מהרבנים שונות את התקופה פשוט אמרו, אם אתה ציוני אתה, איך אומרים, זורקים אותך.
אז מי שהיה ציוני מרד ברבנים.
זה או שאתה בפנים או שאתה בחוץ.
נכון, זה אחד ההסבר.
אז, 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 או כך או כך, אנשים יהיו ציונים, אז אומרים, גם זורקים את הדת, כי זרקו אותנו החוצה מהבית מדרש.
לא רק זה, זה נכון. כלומר, כיוון שהייתה התעוררות לאומית והתעוררות ציונית, כמו שיוני אומר בצדק, ורוב הרבנים לא קיבלו את ה... את ההתעוררות הציונית הלאומית הזאת, הם לא הלכו בדרכו של הרב קוק, אז מי שבכל זאת רצה להמשיך בדרך הלאומית, מצא את עצמו מחוץ לבית המדרש, מחוץ לבית הכנסת, מחוץ לקהילה הרבה פעמים, והתוצאה הייתה, התוצאה הייתה באמת שהם הם נשארו בחוץ, אבל זה היה גם משהו פנימי, כלומר, אתה צודק שהוציאו אותם, אבל גם מצד שני הם מרדו, כי הם מרדו בעולם שלם של גלות ושל ניוון ושל הם חיפשו משהו אחר, משהו חדש, הם חיפשו תחייה וחיים חדשים וחיים בגלות, הם מרדו נגד החיים בגלות, והדת נתפסה אצל החלוצים כחלק מהחיים המנוונים של הגלות, לכן הם פרקו את עולה, אנחנו רוצים להתחיל התחלה חדשה, עם עברי, בריא, מלא חיים בארץ ישראל, והנה הרב קוק אומר, אנחנו לא מופתעים, מקובלים על, זה לא מפתיע אותנו, להפך, זה בדיוק כמו שחזל אמרו, זה בדיוק כמו שאפילו רמוז בתנך, אצל חז"ל זה הרבה יותר מפורש.
אבל זה לא מביא את הגאולה, המרידה הזאת.
להפך, זה מביא את הגאולה.
המרידה מביא את הגאולה?
בטח. כי בלי המרידה לא היו באים לארץ ישראל. מה, הרבנים באו לארץ ישראל? הגאון מווילנה אמר לפני יותר מ-200 שנה, תעלו לארץ ישראל. הגיע זמן הגאולה. אז עלו כמה תלמידים שלו. איפה עם ישראל? אפילו אחרי הגאון מווילנה לא. ואז היו כל מיני רבנים. הנציב מוולוז'י, ראש הישיבה הכי גדולה בארץ. גדול התורה, הנציב מוולוז'י, היה בהנהלת תנועת חיבת ציון, וקרא ליהודים לעלות לארץ ישראל. עלו? לא עלו. לא, זו עובדה, שהרבנים לא עלו. ולכן הקדוש ברוך הוא הרב קוק מסביר את זה בעריכות, במאמר שנקרא תעודת ישראל ולאומיותו. הוא באמת מסביר, הרבנים לא עלו, הם חיו בעולם של התורה והישיבות, הם חיו בעולם של שימור הגלות. זה היה הנושא שהטריד אותם, איך לשמר את הקהילות ואת הישיבות, וכשהגיע זמן הגאולה הם לא היו מוכנים לחשוב אפילו על אפשרות שהגיע זמן לעזוב את הגלות ולעלות לארץ ישראל. ולכן מי הוביל את התהליך הזה, מסביר הרב קוק? דווקא המתבוללים, כי הקדוש ברוך הוא עשה תרגיל למתבוללים. הוא מצד אחד פתח את שערי אירופה, האמנציפציה, והתחילה התבוללות, ואז בסוף המאה ה-19 באה אנטישמיות שהכתה במתבוללים, ואז הם לא מצאו את עצמם בלי שום דבר. צד אחד הם עזבו את העולם היהודי, צד שני אירופה לא קיבלה אותם, אז בתוך המבוכה והבלבול והתסכול שהיו מנת חלקם של המתבוללים בסוף המאה ה-19, הפתרון היה לחזור לקהילה. אנחנו לא נחזור, אירופה לא רוצה אותנו, מה הפתרון? מה הפתרון? ארץ ישראל, מדינה משלנו. לא צריכים את הטובות של אירופה, לא צריכים את הטובות של החרדים. נעשה מדינה משלנו, לפי הרוח הציונית החדשה. כלומר, הקדוש ברוך הוא הוביל את מהלך הגאולה באופן ש... באופן ש... אלה ש... דווקא הריקים והמתבוללים הם אלה שהתעורר בהם הרצון והמוטיבציה לבוא לארץ ישראל ולהתחיל פה התחלה חדשה. לדתיים זה לא היה, לרפורמים זה לא היה, דווקא למתבוללים שספגו את המכה מהאנטישמיות של סוף המאה ה-19. אבל מה שמחדש כאן הרב קוק, והוא מדגיש את זה, שמה שקרה זה בהתאם לתוכנית המוכרת לנו ממקורות חז"ל, מקובלים אנחנו מראש, זאת הייתה התוכנית. כלומר, אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא צפה את זה מראש והודיע לנו את זה מראש לפני 2000 שנה בספרות חז"ל, תראו לכם, כך תהיה הגאולה. כנראה, למה הודיע לנו? כדי שלא יבואו החרדים ויגידו, רגע, רגע, מה פתאום הרצל, מה פתאום בן גוריון, הם כופרים. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, כן, דווקא על ידי כאלה תבוא הגאולה. ולכן אמר תמיד הרב צבי יהודה, מי שאומר בגלל הכופרים זה לא יכולה להיות גאולה, פשוט לא יודע על מה הוא מדבר. להפך, דווקא בגלל שאנחנו רואים שכופרים מובילים את הגאולה, זה בדיוק, אנחנו יודעים שזאת הגאולה, כי זה מה שכתוב.
עוד לא
הגענו לגאולה. איך אתה מדבר?
אתה לא רואה שאנחנו בגאולה?
איך השם? איך השם? איך השם? נזרי.
זכרי מאור.
גאולה זה קודם כל קיבוץ גלויות. והבאתי וקיבצתי אתכם מכל העמים והבאתי אתכם על אדמתכם. אם יהיה נתחכם בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך ומשם ייקחך ויביאך אדוני אלוהיך לארץ אשר ירשו אבותיך וטיבך וירבך מאבותיך. זה גאולה, כך כתוב בתורה. משה רבנו אומר את זה פה על הר סיני, על הר נבו, מול כל עם ישראל. זה הנאום הפרידה האחרון של משה רבנו. הוא אומר זה הגאולה. קודם כל קיבוץ גלויות. יש קיבוץ גלויות, כן? רוב העם היהודי היום בארץ ישראל, 6.5 מיליון. בדיוק אמרתי לאשתי שלפני קום המדינה היו פה 0.5 מיליון יהודים. באירופה נרצחו 6 מיליון. היום אנחנו 6.5 מיליון. השלמנו עכשיו, אחרי 70 שנה, את השישה מיליון. השלמנו. השישה מיליון שהם רצחו, עברו 70 שנה, הם עכשיו פה. השלמנו. זה גאולה. לפי משה רבנו, לפי ישעיהו, לפי ירמיהו, לפי חזקאל. ובא, בגלל שמול משה רבנו, אנחנו צריכים להוריד את הראש, להגיד כך משה רבנו לימד אותנו. קיבוץ גלויות, הקמת מדינה וטיבך וירבך מאבותיך, זה גאולה. זה כמובן, שנייה אחת, זה כמובן, תכף נראה שהרב קוק ידגיש לנו שזה השלב הראשון של הגאולה. שלא נחשוב שזהו, זה הגאולה, נגמר. מה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא הביא אותנו? ולכן טועים אלה שאומרים שזה לא גאולה, שטות מוחלטת. אבל מצד שני גם טועים אלה, זה שלב א', תלויים אלה שחושבים זהו, הגענו אל התכלית, יש לנו מדינה מספיק, זהו, הגשמנו את המטרה. לא, לא הגשמנו את המטרה. אם כן רבותיי, זה אלה טועים ואלה טועים. החילונים שאומרים השגנו את המטרה, יש מדינה, טועים, זה לא המטרה. החרדים טועים שהם אומרים זה לא גאולה, שטויות. כתוב בתורה, זה גאולה. מי יהיה נידחך בקצה השמיים, שם יקבצך, זה הגאולה. ושבחה השם, זה גאולה. ודאי שזה גאולה. אלא שזה רק השלב הראשון. ואומר לנו הרב קוק, אז זה אם כן השלב הראשון. והוא מסביר, למה השלב הזה יהיה כרוך במרידה? כי המשפט השני כאן, אני חוזר לאורות, התחייה עמוד פי דלת סימן מם דלת משפט שני, השלווה הגשמית שתבוא לחלק מהאומה אשר ידמו שכבר באו למטרתם כולה, תקטין את הנשמה, יבואו ימים אשר תאמר אין בהם חפץ. השאיפה לאידיאלים נישאים וקדושים תחדל, וממילא ירד הרוח וישקע. מר הרב קוק מנבא כאן שלא רק שהתחלת הציונות תבוא על ידי מרידה, על ידי מורדים כופרים כמו בן גוריון וחבריו, אלא שאפילו הרוח הגדולה של הראשונים תלך ותשקע. תראו את הילדים של בן גוריון, את הנכדים, את הנינים שלו, כלום, לא נשאר כלום, אפילו לא מהרוח הציונית. אין אידיאלים, תסתכלו על החברה הישראלית החילונית, אין אידיאלים, אין רוח, אין שאיפות, הכל רק תן לי כסף וכסף וחומרנות ודירה ולטייל לחוץ לארץ ומסעדה טובה, הכל חומרנות, הכל אינדיבידואליות, הכל לעצמי, הכל אגואיסטי. זה מה שאומר הרב קוק. מה שאנחנו רואים היום בתל אביב, אומר הרב קוק לפני 100 שנה, זה מה שיקרה. השלווה, תבוא שלווה, הנה יש לנו מדינה, והקדוש ברוך הוא הבטיח שהארץ תפרח ותהיה כלכלה טובה. כן, הארץ פורחת ויש כלכלה, והשפע הזה והברכה שתבוא תגרום להרבה אנשים לשקוע בתוך החומרנות הזאת, תקטין את הנשמה, השאיפה לאידיאלים תחדל, ירד הרוח וישקע. רבותיי, מי שרוצה תיאור של תל אביב היום, הנה המשפט שמתאר את תל אביב היום: אין רוח, אין אידיאליזם, הכל אגואיזם, הכל חומרנות, הכל תן לי כסף, הכל נהנתנות, זהו, זאת האמת, ואי אפשר להכחיש אותה ולא צריך לייפות אותה. יש כאלה שמשום מה מנסים לייפות אותה. יהודים, כולנו יהודים, כן, אבל יהודים שהתנתקו מהתורה. אז בהתחלה הם הביאו איתם את הרוח הציונית שעוד שעבה את העוצמה שלה מהחינוך היהודי הדתי שהם קיבלו בחוץ לארץ בגלות, אבל אלה שכבר גדלו בארץ וקיבלו את החינוך החילוני, באמת הרוח ירד ושקע ונעלמו האידיאלים. רבותיי, תיאור מדויק של מה שקורה בדור השלישי והרביעי של הציונות. יפה? אז זה לא שזה לא גאולה. הרב קוק אומר, הכל זה תהליך של גאולה, ואנחנו מקובלים שכך יהיה. אנחנו יודעים, לפי המסורת, זה כך יהיה. לא מופתעים. לא נבלים מזה גם. יש כאלה שנבלים. תראה, תל אביב, מה יהיה הסוף? איך תל אביב, איך הרוח הזאת, איך ננצח במלחמות, איך נחזיק מעמד? אומר הרב קוק, זה רק שלב ראשון. איך יהיה המעבר אל השלב השני? כאן מחדש הרב קוק משהו באמת גדול שאני רוצה טיפה להתעכב עליו. אני קורא בשורה חמישית: עד מתי יהיה הדבר הזה עם כל הרוח החומרנית הזאת שמאפיינת את החברה הישראלית, בעיקר החילונית? מה, עד מתי זה יהיה? עד אשר יבוא סער ויהפוך מהפכה. מה עם החשמל? הלך החשמל? יחזור החשמל? לא יחזור החשמל. לך תעלה אותו, את השלטר. עד מתי זה יקרה?
סער, סער, שטור.
לא נפל כאן, נפל בראשי, זה מבנה ממול. יש לו החשמל בחוץ.
בחוץ. בקיצור, אז עד אשר, אז רגע, אז כיוון ש, אז נעשה פה הפסקה. רמחל על הגאולה. יש מאמר של רמחל על הגאולה. תסתכלי בספר ש, יש ספר שנקרא מאמרי הרמחל, ובספר הזה יש מאמר על הגאולה. שם הוא מרבה לדבר על זה, שדווקא בתחילת הגאולה יהיה חושך של כפירה ומינות ומרידה, ו
הוא מביא מקורות
מהדבר. זה ברור לגמרי שגם הוא מתבסס על מסורת קבלית. כן, אני פחות מתמצא בספר הזוהר, אני פחות, אבל גם בספר הזוהר יש את זה, לזה מקורות. זה בסדר? עכשיו החשמל בסדר?
תודה רבה.
יופי, תודה רבה. אם כן, בואו נמשיך. נכון, זה מופיע גם בסנהדרין וגם בסוף סוטה, בהרבה מדרשים. החוץ פייסגה זה מושג שמופיע בהרבה מאוד מדרשים על הגאולה, והרב קוק אומר, זאת המסורת שלנו, אי אפשר למחוק את זה. הגאולה לא תבוא על ידי צדיקים, היא תבוא על ידי חוצפנים, חוצפייס, כופרים, מינון.
כמו
הלידה
שדם
מדבר.
למה לא
פה לחוץ? אז אומר הרב קוק, עכשיו השאלה הגדולה היא, בואו נמשיך, עכשיו השאלה הגדולה היא, איך התרחש השינוי? הרי ודאי שהמצב הזה, מה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל אלפי שנים? בשביל זה הוא נתן לנו תורה? בשביל זה הוא החזיר אותנו לארץ ישראל? בשביל שנאכל ונשתה ונהיה ככל הגויים? לעם ישראל יש תפקיד, יש ייעוד, והגאולה הזאת נועדה לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מה עושים עם זה? ואז אומר הרב קוק, המצב הזה ישתנה. אני קורא עכשיו בשורה חמישית: עד אשר יבוא סער ויהפוך מהפכה. תבוא שערה גדולה, רוח שערה, ותעשה מהפכה. עכשיו, המושג מהפכה זה אומר, לפי הבנתי, שיהיה איזה רגע שהתהליך הזה לא יהיה תהליך שקוראים לו בלועזית לינארי. אומרת, זה לא יהיה איזה תהליך הדרגתי, איתי, עוד 100 חוזרים בתשובה, עוד 200 חוזרים בתשובה, עוד 300, בסוף כולם יחזרו בתשובה, ואז יתחיל השלב השני, שהוא שלב של קדושה, ושלב של רוחניות, ותשובה. לא. השלב השני יבוא על ידי שערה עצומה, שתעשה מהפכה, כלומר זה שינוי, מהפכה זה אומר שינוי פתאום, משהו שהוא דרמטי ומהיר, ואפילו קצת מפתיע. יבוא שער, מה קורה כשבאה שערה? הכל שקט עכשיו, פתאום בא איזה רוח, טייפון, טורנדו, 120, 150, 200 קילומטר לשעה, עושה מהפכה, ופתאום אתה לא מכיר את מה ש... עד לפני כמה דקות כאילו היה מובן מאליו. כלומר, כשהרב קוק משתמש בשני הביטויים האלה, סער ומהפכה, לפי דעתי הוא כאן מביא את המסורת, את הקבלה מקובלים לנו, שהשינוי יבוא בדרך לא, אני מצטער שאני משתמש בביטויים לועזיים, אבל נתרגם אותם עוד מעט, לא בדרך אבולוציונית, אלא בדרך רבולוציונית. Not evolution, but revolution. והוא משתמש במושג מהפכה, שר, שערה, מהפכה. או בלשון פשוטה יותר, שינוי מהיר, מיידי, כתוצאה מזה שערה גדולה שתעיף את כל הלכלוך ואת כל התומעה שהייתה בשלב הראשון, ותרים את העם ותקדש אותו ותהפוך אותו מחדש לעם השם. זה מה שהוא אומר, השערה הזאת, המהפכה הזאת, ויראה אז בעליל כי חוסן ישראל הוא בקודש עולמים. כולם יבינו שהחוסן שלנו, הכוח שלנו הוא בקודש עולמים. בלי הקודש עולמים אין לנו שום כוח. ואור השם הוא בתורתו, בחשק האורה הרוחנית, שהיא הגבורה הגמורה המנצחת את כל העולמים בכל כוחותיהם. מר התברר שהכוח היחיד, הדבר היחיד שנותן גבורה לעם ישראל, זה קודש עולמים, אור השם ותורתו. כולם יבינו שבלי קדושה, בלי אמונה ובלי תורה, אין לעם ישראל כוח, אין לעם ישראל גבורה. עכשיו אני שואל, איך הם יבינו? מה טיב השער הזה שיבוא ויהפוך מהפכה? עכשיו אני רוצה לפרש את הרב קוק ולתת לו אולי גם מימד אקטואלי. אני חושב שהרב קוק רואה לנגד עיניו את מלחמת גוג ומגוג. כי אנחנו יודעים שלפי ספר יחזקאל, ביחזקאל פרק למד ח' ולמד ת', כאן על ערי ישראל, אחרי השלב הראשון של קיבוץ גלויות, תבוא מלחמה גדולה. הנה אני קורא כמה פסוקים מספר יחזקאל פרק למד ח', שהנביא יחזקאל אומר במפורש, זה לא מדובר, יש כאלה שאומרים אולי זה השואה. לא, זה לא השואה, כי השואה הייתה בחוץ לארץ. וכאן בפרק למד ח' מדבר יחזקאל על מלחמה גדולה שתהיה כאן בארץ ישראל. גוג עם כל ירקתי צפון ואגפה ועמים רבים יבואו, ולאן הם יבואו? אל ארץ משובבת מחרב מקובצת מעמים מקובצת מעמים רבים על הרי ישראל. והם כאן וישבו לבטח כולם, הם ישבו פה לבטח, הקימו מדינה, הפריחו את ה... ואז פתאום בא גוג, באה מלחמה גדולה. והמלחמה הזאת תהיה מלחמה קשה, ומלחמה שיהיו בה גם הרבה נפגעים של עם ישראל. כאן גוג מדבר על 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 החלט על מלחמה מאוד קשה, גם הנביא זכריה, אבל בסופו של דבר יהיה ניצחון, אבל לא סתם ניצחון, אלא התוצאה תהיה למען דעת הגויים אותי את הקדוש ברוך הוא ויקדשי וחל לעיניהם גוג. בקיצור, והתגדלתי והתקדישתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. אז זה המטרה הסופית. אבל תשימו לב שהרב קוק כאן אומר שאיך עם ישראל יחזור מהמרידה הזאת, מהכפירה, מהחילוניות, מהחומרנות, איך הוא יחזור לאמונה? מה יגרום לו? מה ינער אותו? אומר כאן הרב קוק, כי יתגלה שחוסן ישראל הוא בקודש עולמים, ורק אור השם ותורתו הם המקור לגבורה הגמורה המנצחת את כולם. כלומר, במלחמה התברר שמי שילחם זה רק החיילים הדתיים. החילוניים יברחו. יברחו מהמלחמה, יברחו מהארץ. אני לפעמים אומר שלפי הערכתי, אחרי 1,000 הרוגים, רוב החילוניים, החיילים החילוניים, יפסיקו להילחם. ואחרי 10,000 הרוגים, רק הדתיים משם. לא יהיה אף אחד שילחם, ימשיך להילחם. יכול להיות שתהיה מלחמה. אנחנו מדברים היום על חיזבאללה בלבד, שיש לו 120,000 טילים שמכוונים אל כל ארץ ישראל, אל המתקנים האסטרטגיים. מי יודע איזה מלחמה יכולה להיות? ואם חלילה לא תהיה לנו ברירה, ופתאום האיראנים יודיעו אנחנו עכשיו יש לנו פצצת אטום, או שישראל תדע שהם מתקרבים לפצצת אטום, יצטרכו לצאת להתקפה, לא תהיה ברירה. וכשתהיה התקפה, האיראנים עם כל אלפי הטילים שלהם, עשרות אלפי הטילים, והחיזבאללה עם עשרות אלפי הטילים שלהם, והחמאס עם עשרות אלפי הטילים, אולי יצטרפו אליהם עוד מדינות, מי יודע, הם יפתחו בהתקפה עצומה על ישראל, שיהיו בה, מי יודע, השם ירחם, אלפי ואולי רבבות נפגעים. והצבא מדבר על זה, מדברים על זה. הייתי ביום עיון עכשיו, מדברים, יש להם, יש לחיזבאללה היום פי 10 יותר כוח אש וטילים שהיה להם במלחמת לבנון לפני 10 שנים. זה ההישג העיקרי.
כרגע לא מעוניינים ל...
אז כרגע לא, אז בעוד שנתיים, אז בעוד 5. תאר לעצמך שבעוד 3-4 שנים ישראל מגלה שהאיראנים עומדים לפתח, להקים להם ארסנל של 20 פצצות אטום. ישראל תצא להתקפה? מסתבר שכן, לא תהיה לנו ברירה.
אומרים שאיראן, האויב, העיקרים שלהם זה הסעודים והעולם הסוני יותר מאיתנו.
ולא רק זה, לא נכון, זה טעות. ולא רק זה, אלא שנצטרך לצאת להתקפה ותהיה התקפת נגד. ומי יודע, תהיה פה מלחמה מאוד קשה. כולם, מראש הצבא עד אחרון הצינים שיודעים על מה מדובר, אומרים, המלחמה הבאה תהיה סרט אחר לגמרי. סרט אחר. לא עד עכשיו במלחמת לבנון לפני 10 שנים היו 160 הרוגים. מדברים על סדר גודל בכלל אחר, של נפגעים, של הרס, של חורבן. עכשיו, מה התברר? איך התברר שכמו שאומר הרב קוק, חוסן ישראל, חוסן זה כוח, הוא בכושר עולמים, בקודש עולמים, ושהגבורה הגמורה מנצחת את כל העולמים היא רק באור השם ובתורתו, שיראו שרק הדתיים נלחמים. יבינו שאין לעם ישראל תקומה בלי האמונה. כל החילונים יברחו, יברחו לחוץ לארץ, יברחו מהמלחמה, תחבאו במרתפים בתל אביב. במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, יקחו אווירון ויעופו מפה. רק הדתיים יישארו, ורק הדתיים יילחמו, ואז יהיה ברור לכולם. כלומר, לא יהיה כבר צריך להוכיח, לא יהיה מאבק, לא יהיה מאבק בין דתיים וחילוניים. החילוניים פשוט ילמו, ולכל, גם מי שישאר, יהיה לו ברור שאין לישראל תקומה, כי אם, כמו שכאן אומר הרב קוק, כי אם באור השם ובתורתו ובחשק ההוראה הרוחנית, כי זה חוסן ישראל, וזאת הגבורה הגמורה, שאין לנו כוח בלי התורה. דרך אגב, היום כבר רואים את זה. אתם יודעים, אחד הדברים שנדהמתי לגלות קודם, דיברתי על התל אביבי. היה צהל מפרסם רשימה של בתי הספר שמהם מתגייסים תלמידים לשירות קרבי בצהל. ב-100 בתי הספר הראשונים שהתלמידים הולכים לשירות קרבי בצהל, לא היה אף בית ספר מתל אביב. שירות קרבי, אני לא מדבר על סיירות, על קצינים, שירות קרבי. גולני, גבעתי, שריון, תותחני, אף בית ספר מתל אביב במאה בתי הספר הראשונים. מה זה אומר? וגם מצד שני, כל 10 בתי הספר הראשונים, או 9 מתוך 10, היו בתי ספר דתיים. אז זה ברור לנו, אנחנו רואים את זה כבר היום. אבל במלחמה זה התגלה באופן שאף אחד כבר לא יוכל להתווכח עם זה. אף אחד לא יוכל להתווכח, כי ואחרי מלחמה כזאת שננצח כבר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, מלחמת גוג ומגוג, בסוף הקדוש ברוך הוא יתגדל ויהיו ניסים גדולים. אבל התוצאה מהמלחמה הזאת תהיה שאף אחד, מי שישאר בארץ יהיה דתי, לא יישאר אף חילוני בארץ ישראל. מי שישאר יהיה דתי או מסורתי או חרדי. הדתיים היום יכולים לנצח במלחמה, כי יש היום מספיק דתיים בשביל להחזיק את הצבא. הקדוש ברוך הוא באמת חיכה שהדתיים ייכנסו לכל המערכות של הצבאיות והכלכליות והמדיניות והתעשייתיות והכלכליות, באופן שהדתיים יוכלו לקיים פה את המדינה גם במצב שהחילוניים יברחו. והם יברחו. מדברים על זה שיש משהו כמו מיליון, יש אומרים אפילו 2 מיליון ישראלים, יש דרכון אמריקאי, קנדי, אוסטרלי, פולני, גרמני, צרפתי, כל מיני, והם בסך הכל צריכים לקחת אווירון וללכת, לא רוצים להילחם.
רגע, זה אתה מדבר על איזה דרכון שעשו דרכון, הוא אומר שהעולים חדשים
לא, שעשו דרכון.
עשו, כן.
לפחות מיליון ישראלים עשו דרכון.
יש אנשים שבאו,
אלה שבאו מצרפת, יש להם דרכון צרפתי, צרפתי.
זה משהו אחר.
אלה שבאו מאמריקה, יש להם דרכון אמריקאי. אני מדבר על ישראלים שפתאום נזכרו שהסבא שלהם הוא מפולניה, והלכו לעשות בשגרירות הפולנית, עשו שגריר, עשו דרכון פולני. ודר גרמני, אפילו לנו, למשפחה, משפחה של אשתי, הם באו מגרמניה, הורים של אשתי באו מגרמניה, ולהורים של אשתי יש זכות לתת לכל הילדים והנכדים דרכון גרמני. וגם הילדים שלנו יוכלו לקבל דרכון גרמני. אבל, כמובן, אמרתי לאשתי, לא יעלה על הדעת. אבא שלי לא רצה לשמוע על דרכון פולני, ואנחנו לא מוכנים לשמוע על דרכון גרמני. זה, אבל עובדה שהחילוניים רצים, יש תורים בשגרירות פולניה וגרמניה ואמריקה לעשות דרכון אירופי. למה לעשות דרכון אירופי? אז תמיד אומרים לך, כן, יותר נוח לטייל בעולם, אבל תאמינו לי, הרב קוק צודק. הרב קוק אומר, התגלה שאין בלי תורה אין גבורה. כי באמת החילונים אומרים, למה למות? אני חיה באמריקה, אני חיה בצרפת, אני חיה וזה שלא טוב להיות יהודי בצרפת, אני לא רוצה להיות יהודי בכלל. למה לי להיות יהודי? מה אני? התל אביבי הממוצע, במה מתבטאת היהדות שלו? לא הרבה. אז אני חיה באמריקה, אני חיה בקנדה, אין אנטישמיות כזאת גדולה בקנדה. באוסטרליה. ואומר הרב קוק במלחמה, זה הפרשנות שלי לרב קוק. הרב קוק לא אומר את מה שאני אומר. הרב קוק רק אומר שיבוא שר, תהיה איזה שערה גדולה, ותהיה מהפכה, וכולם יגלו שהכוח של עם ישראל הוא רק בקודש עולמים, ורק באור השם ותורתו. ואני שאלתי את עצמי כשקראתי את זה, איך זה יתגלה? והוא גם משתמש במושג גבורה, גבורה קשור למלחמה, ולכן לדעתי, השערה שהוא מדבר עליה כאן זאת המלחמה. זה גם לדעתי מתאים ליחזקאל, כי הרב קוק ידע את התנך לא פחות טוב ממני, יותר טוב ממני. ידע מה שכתוב. והרב קוק הבין לגמרי שמדובר במלחמה. המלחמה הזאת נועדה, כי אתה שואל למה תהיה עוד פעם מלחמה, למה צריך מלחמה? המלחמה נועדה לעשות את הבירור הזה, את המיון הזה, כי השלב הבא צריך להיות שלב שעם ישראל בארץ ישראל יהפוך להיות עם קדוש ועם טהור ועם של תורה שיפיץ את התורה ואת האמונה לכל העולם. זה המטרה של כל הגאולה. מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. היום המדינה שלנו מסוגלת להביא אמונה לעולם? אנחנו מביאים כפירה. האם אחרי מלחמת ששת הימים עם ישראל יצא בהכרזה השם הוא אלוהים? מי כמוך בילים השם? נורא תהילות אוסף אלה? רק שבחנו את 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 את, את, את רבין ואת ואת דיין כאילו הם עשו את המלחמה, הם לא עשו את המלחמה, תאמינו לי. אם זה היה תלוי רק בהם היינו פה, הערבים היו שוחטים את כולנו. הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים. ואנחנו לא פרסמנו את זה בעולם. אבל, ולכן, אומר הקדוש ברוך הוא, המצב הזה חייב להשתנות. והוא ישתנה, אבל הוא לא יכול להשתנות על ידי מצב של איזה מלחמה, שהנה, צ'יק צ'ק, אנחנו מנצחים ששת הימים, זה באמת הייתה מלחמה שקדוש ברוך הוא עשה איתנו בחסד גמור. כדי שעם ישראל יתחזק ויחזור אל המקומות הקדושים, תתחזק האמונה, תחזקו הדתיים, קם גוש אמונים, קמו התנחלויות, חזקנו מבחינה דתית, מבחינה אמונית, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו מביאים לעולם תורה ולא אמונה ולא קדושה, לא. אפילו הדברים שהתפארנו בהם, הנה עכשיו זה 40 שנה למבצע יונתן, חילוץ חטופי אנטבה. אז לפני 40 שנה עוד היינו סמל של גבורה. מבצע כזה אף מדינה לא עשתה, ולא נכננו לטרור. אבל מה קרה? האח של ביבי, של יוני, השם יקום דמו, ביבי, שהוא ראש הממשלה, לא רק שהוא לא היה כמו יוני, המשיך את המסורת של יוני שנלחמים ולא משחררים מחבלים, הוא שחרר 1,000 מחבלים על חייל אחד. אז הם מראה זה כמה נהיינו אפסים. אבל זה טוב שנהיינו אפסים. כי אם החילוניות הייתה ממשיכה לגלות גבורה, מה היה יכול העולם לחשוב, או עם ישראל, שאנחנו לא צריכים את התורה, שיש לנו גבורה בלי התורה. ולכן אומר הרב קוק שתהליך הגאולה יהיה כזה שבהתחלה תהיה גבורה גם של המורדים, של בן גוריון, של דיין ושל רבי, אבל אצל בדור הבא והדור השני השלישי הגבורה הזאת תיעלם, כי באיזשהו מקום אנחנו צריכים, עם ישראל צריך לחזור אל ההכרה הפשוטה והברורה שהגבורה, חוסן ישראל הוא בקודש עולמים, אין לנו חוסן אחר, אין לנו כוח אחר. ואיך זה יתגלה? זה יתגלה במלחמה שבה יהיה ברור לגמרי שרק מי שאוחז בתורה ואוחז באור השם הוא מגלה גבורה והוא נלחם, וכל השאר ברוכים. זה יהיה מאוד מאוד ברור. גם במלחמות האחרונות זה כבר התחיל להסתמן. כבר 15-20 שנה רואים שהחיילים הדתיים והקצינים הדתיים מובילים את היחידות הקרביות, 50% דתיים בקורסי קצינים קרביים, ובמבצע צוק איתן כל המחתים של היחידות הלוחמות, היחידות החי"ר הלוחמות, גולני, גבעתי וצנחנים, היו כולם דתיים. צנחנים, גולני, גבעת, היה טולדנו בצנחנים, והיה וינטר בגבעתי, והיה זיני בגולני, עולם דתי. זה לא מקרה. כלומר, אנחנו כבר בתוך תהליך שהציבור הדתי כבר נכנס לתוך המערכות ויש לו עוצמה. עדיין הרבה, עובדה היא שאני אומר, אלה שלועגים למתנחלים, אני לפעמים הייתי מתחש, התגובה הכי טובה היא להגיד להם, בלי המתנחלים כולכם הייתם מתים. לא רק בגלל שהמתנחלים הם רצועת הביטחון של מדינת ישראל, אלא בגלל שהמתנחלים, מתוך המתנחלים, הם עושים פי 10 מילואים מתל אביב. אם תיקח את אוכלוסיית תל אביב ותיקח את אוכלוסיית המתנחלים, 400,000, פי 10 מהמתנחלים עושים מילואים קרביים מאשר התל אביבים. אתם התל אביבים לא עושים מילואים. מי ששוכב בשבילכם בשוחות ובתעלות זה המתנחלים, ואתם פותחים עליהם פה מלוכלך, מגעיל, רק משמיצים ומקללים ובועטים בהם. והיום כל היום דיברו על המתנחלים והמתנחלים. אתם חוצפנים. אבל עדיין לא היה אירוע דרמטי שבו הדבר הזה התגלה. לכן אומר הרב קוק, עד אשר יבוא שר, יהפוך מהפכה, תבוא מלחמה גדולה, שבה הנושא, זהו, ייגמר הוויכוח, מי נלחם בשביל עם ישראל. הוויכוח הזה ייגמר. אלה, ילחמו רק אלה שהם אוחזים בקודש עולמים, באור השם ובתורתו. אתם שומעים את הפרשנות שלי לרב קוק? זכרי, יכול להיות מחר, בעוד שנה, בעוד חמש שנים, אנחנו לא יודעים. למה אנחנו לא יודעים? כי אנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם, אני לא מנהל את העולם. אולי אם אני הייתי מנהל את העולם, אולי הייתי מנהל יותר טוב. כנראה פחות טוב. כנראה פחות טוב. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. והוא צריך, למצוא את הנקודה שבה מצד אחד הציבור הדתי יהיה מספיק חזק כדי להילחם ולנצח במלחמה. אנחנו לא יכולים להיות, הוא לא יכול להרשות לעם ישראל תבוסה. תבוסה זה הסוף שלנו. והוא הבטיח לנו גאולה. והגאולה היא תהליך בלתי הפיך. היא תהליך שיבוא אל סיומו בתשועת עולמים, בגאולת עולם. ולכן זה חייב להתקדם. אז הקדוש ברוך הוא, לכן הוא מחכה שהציבור הדתי ייכנס יותר לצבא ויותר לחינוך ולהתיישבות, שהוא יהיה מספיק חזק, ולכל המערכות המדעיות והפוליטיות, באופן כזה שגם כאשר תהיה מלחמה וחלק גדול מהחילונים יברחו, הציבור הדתי יהיה מספיק חזק כדי לקיים את המדינה, כדי לנהל את המלחמה, כדי לנצח במלחמה. אבל זה יהיה ברור לגמרי לכולם שרק הציבור הדתי עושה את זה. אז הציבור הדתי צריך להיות מספיק חזק. והקדוש ברוך הוא נותן לנו את הזמן שלנו. תתחזקו, תתקדמו, אל תפחדו, תיכנסו לצבא, תיכנסו לכלכלה, תיכנסו לכל המערכות, כדי שתוכלו גם כאשר חלק יברח ויעלם, יברח גם במובן של להתחבא בבית ולא יילחם, שאתם תהיו מספיק חזקים כדי לנצח. אנחנו צריכים לנצח. אין ברירה. אז הקדוש ברוך הוא...
מבחינת גשמית או מבחינת רוחנית?
לנצח במלחמה צבאית, לנצח את האויבים, לנצח את האיראנים ואת החיזבאללה ואת החמאס, ואולי יצטרפו עוד. איך תדע מי עוד
יצטרפו? גשמית או רוחנית?
צבאית, לנצח במלחמה, תהיה מלחמה, צריך לנצח במלחמה. אבל הפרשנות שלי לרב קוק, שהגילוי, השלב השני יבוא מתוך זה שיהיה לגמרי ברור שבלי תורה לא נשאר שום דבר. אין גבורה ואין חוסן ואין מוטיבציה ואין ציונות, וזה יהיה כל כך ברור שיגמר הוויכוח. והאנלוגיה לזה היא השואה. לפני השואה רוב העם היהודי לא היה ציוני, אולי 90% לא היו ציונים. באמריקה, באירופה, לא רוצה לשמוע ציונות. הציונים אולי היו 5%, ואני אולי מגזים. הציונות הייתה תנועה קטנה, תנועת מיעוט בעם ישראל. היום אנחנו חושבים, כולם היו ציונים, לא, לפני השואה אף אחד לא היה ציוני, מעטים היו ציונים. להגו להם, גם הרבנים וגם הרפורמים והבונד וכולם. לא היו ציונים, המיליונים הרבים לא היו ציונים. אחרי השואה נגמר הוויכוח. אין היום מי שלא יגיד שמדינת ישראל היא המרכז של העם היהודי והיא העוגן של העם היהודי. אין אחד שיגיד, אנחנו יכולים להתקיים בלי מדינת ישראל. אין יהודי בעולם שיכול להגיד את זה. ואותו דבר יקרה אחרי המהפכה הזאת. אחרי המלחמה הזאת לא יהיה אחד שיגיד, וואלה, רק הדתיים. בלי הדתיים אין לנו קיום, בלי התורה אין לנו קיום, בלי האמונה אין לנו קיום. לא יהיה אחד. כמו שהיום אין אחד שיכול להגיד בלי הציונות, האם יש קיום לעם היהודי בלי ציונות? אין היום אחרי השואה מי שיגיד שיש קיום. לא, ברור לכולם שהציונות היא הלב של הקיום היהודי. מה שיקרה לגבי האמונה זה מה שקרה לציונות אחרי השואה. אתם מבינים?
מקסים,
זה אנלוגיה מדהימה.
כן.
אבל זה כרוך כנראה במחיר כואב, כמו שהשואה. הגענו להכרה הזאת לא מתוך איזושהי התעוררות פנימית, אלא מתוך מכה קשה ואיומה. מסתבר שגם ההכרה החדשה הזאת שחוסן ישראל הוא בקודש עולמים, היא תהיה מתוך משבר שבו נשלם מחיר, מחיר קשה ומחיר כואב. אבל אחרי המשבר, אחרי המלחמה הזאת, יהיה לגמרי ברור, אף אחד לא, כל העיתונאים האלה והשטויות של הטלוויזיה, כן, מה הדתיים והמתנחלים ומה זה השטויות, זה ייגמר כמו שלהגו לציונות לפני השואה, וזה נגמר, כל הלעג לדתיים ולמתנחלים, אתם מזויים, אתם לא שפויים, אתם אנשים, מי שישאר מהחילוניים יגיד, איך הייתם מסוגל להגיד דבר כזה? כמו שמי שנשאר אחרי השואה היום, אומר, איך יכולתי? למה לא באתי לארץ ישראל? איך לא הבנתי? הם לא יאמינו, לא יבינו. איך הם להגו למתנחלים ולדתיים? הם לא יבינו. אבל זאת, לדעתי, הפרשנות הנכונה לקטע הזה של הרב קוק, והרב קוק מסביר למה הגאולה צריכה להתפתח בצורה כל כך מסובכת. למה לא ישר כבר בהתחלה שתהיה גאולה עם תורה ורבנים וצדיקים? הוא אומר, זה לא עובד כך, מה אפשר לעשות? הצורך, אני מסיים את הקטע, הצורך למרידה זו היא הנטייה לצד החומריות שמוכרחת להיוולד בכללות האומה בצורה תקיפה, אחר אשר עברו פרקי שנים רבות שנאפסו לגמרי מכלל האומה הצורך והאפשרות להתעסקות חומרית. כלומר, החומריות הזאת היא טבעית בשלב הראשון. עם ישראל אחרי 2000 שנות גלות שהוא התעסק רק ברוחניות ותורה, ולא הייתה לנו מדינה ולא צבא, ועסקנו רק בענייני הרוח של הקהילה, לימוד תורה, לימוד תורה ובית כנסת. אחרי, כשצריך להקים מדינה, צריך ליצור איזה מין תהליך הפוך. צריכים לקום אנשים שיתעסקו רק בלאומיות וחומריות וצבא וכלכלה, והדבר הזה יוריד את הרוח. כלומר, יש כאן איזה תהליך דיאלקטי כזה, מקיצוניות לקיצוניות, מקיצוניות של, צריך לאזן את הקיצוניות של 2000 שנות גלות על ידי איזושהי קיצוניות חומרנית, ואחרת אי אפשר יהיה להקים מדינה, אי אפשר לנהל את כל התהליך הזה. הוא חייב להיות חומרי בשלב הראשון, והוא חייב כנראה לבוא על ידי מרידה ברוחניות. אומר הרב קוק, זה הכרח, הכרח היסטורי, הכרח דיאלקטי. זה מה שכתוב בגמרא, ומקובלים אנו, אומר, אנחנו לא מופתעים מזה. ככה מתנהל העולם, אין דרך אחרת, וככה מתנהלת הגאולה. אבל זאת הנטייה, כשתיוולד תדרוך בזעם, היא תיצור זעם, היא תיצור מתח וכעס, ויהיו מתיחויות עצומות, כי חלק בעם יגיד, אתם בוגדים, חילוניים, כופרים, מורדים, ויגידו, אתם בטלנים, אתם פרימיטיביים, וזה ייצור מתח גדול בעם, ותחולל סופות, יהיו סופות גדולות ומתחים גדולים, אבל בסופו של דבר, הם חבלי משיח אשר יבשמו את העולם כולו על ידי מכאוביהם. כלומר, בסופו של דבר, אלה חבלי משיח. אנחנו צריכים להבין שהמאבק עם החילוניים וזעזם שלהם על המתנחלים, זה חלק מהתהליך של הגאולה. אנחנו צריכים לקבל את זה, להמשיך את העבודה שלנו בהתמדה, בנחישות, בלי להיבהל, בלי להתבלבל. ובסופו של דבר, אומר הרב קוק, כמו שמקובלים אנו שכך יהיה, מובטחים אנו שיבוא השר ויהפוך מהפכה. זה לא יישאר ככה. מי שחושב שבעוד 10, 20, 30 שנה, ארץ ישראל, מדינת ישראל, תל אביב, תישאר ככה, טועה טעות מוחלטת. זה כמו שאדם ב-1936, או 1930, תארו לעצמכם, היו שואלים מישהו, איך תראה פולניה בעוד 10 שנים? בעוד 15 שנה. מישהו היה מעלה על דעתו, היה אומר, פולניה? לא יישאר אף יהודי, כולם יושמדו. מה אתה עושה צחוק? מה אתה השתגעת? מה אתה? פולניה? מלאה יהודים? 3.5 מיליון יהודים היו בפולניה. כוח עצור. מישהו היה אומר, בעוד 10 שנים לא יהיו יהודים בפולניה? לא יישאר, כולם יעלו באשן השמיימה? היו אומרים לו, אתה משוגע. אז כשאני אומר, חבר'ה, חילוני אחד לא יישאר פה, אחד לא יישאר. אומר לי, אתה עזוי, אתה משוגע, אתה... אני אומר, זה בעיניי, זאת ההקבלה ההיסטורית. חילוני אחד לא יישאר.
והערבים יברחו לפני החילוני.
מה?
והערבים יברחו לפני החילוני.
אני טוען שהם יברחו כתוצאה מזה שהדתיים יעלו לשלטון, הם יבינו מה אומרת התורה, והם יבינו שקם שלטון בישראל שהולך להנהיג את מדינת ישראל על פי התורה, והם בעצמם יבינו.
קודם כל במלחמה, כאשר העיראקים והאיראנים ירצו להילחם בנו, אז הערבים יברחו.
מסתבר. אני לא... הרב קוק לא מדבר כאן על מה יקרה עם הערבים. הוא מדבר על מה יקרה איתנו. איך המלחמה הזאת, השערה הזאת, תשפיע עלינו ותשנה אותנו, את העם היהודי. אני מניח שכל מה שכתוב בתנ"ך, אנחנו מאמינים באמונה שלמה. הרב קוק, שכל מה שכתוב בתנ"ך, ובדברי חז"ל, ובמדרשי הגאולה, הכל יתקיים. אבל צריך לדעת שזה יתקיים באופן שזה כתוב. לא באופן שאנחנו רוצים שזה יתקיים. החרדים רוצים שהרבנים יהיו, הם כועסים על זה שהקדוש ברוך הוא הקים את המדינה עם בן גוריון ולא עם החזון איש. מה אפשר לעשות? החזון איש לא היה מקים מדינה, ובן גוריון כן הקים מדינה. זה מה שאומר הרב קוק. זה דרך הגאולה. מה שהוא אומר כאן, לא היה אפשר להקים מדינה עם מי שעוד חי בעולם, כמו החזון איש בעולם של הרוחניות. וכנראה, אתם יודעים מה, גם לא עם הרב קוק. גם הרב קוק לא היה מקים מדינה. הוא אומר שאנחנו צריכים מורדים שיעברו אל הקיצוניות, שרוצים לאומיות וחומרנות וצבא, אלה שהתעסקו עם תורה. בשלב של היה צריך את המעבר הזה ליצור על ידי מרד, הליכה אל הקצה השני. איך אנחנו מיישרים מקל? הרמב״ם נותן את המשל הזה. יש לי מקל עקום, אני מיישר אותו על ידי שאני מעביר אותו לצד השני, ואז הוא מתיישר. כלומר, היה צריך את הניוון וגם את הרוחניות יתר, הרוחניות שהתעסקה רק ברוחניות של הגלות, לאזן על ידי מרד, חומרנות, רק חומרנות. אנחנו עכשיו מתעסקים במדינה, בחקלאות, בצבא, בתעשייה, עזוב אותך עם השטויות, לישיבות ותורה, עזוב אותך. היה צריך את המרד הזה, אבל אי אפשר להישאר ככה, כי זה לא, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. וכדי להחזיר את עם ישראל אל הדרך הנכונה, שהיא הדרך של עם ישראל שקראנו אליה, שהיא השילוב של חומר ורוח, של נשמה וגוף, של מדינה עם תורה, השילוב הזה הוא יכול לבוא רק על ידי שיבוא איזה שר שיטלטל אותנו, יעורר אותנו אל השלב השני של הגאולה.